שלום לכולם, אנחנו בפי ב'. הגענו לפסקה פי ב', בספר החשוב והנפלא, השתפכות הנפש, שערך רבנו אלתר טפליקר, השם ייקום דמו, מהתורות של רבנו נחמן מברסלב ורבי נתן. אנחנו עכשיו בחלק האחרון יותר של הספר, שעוסק בליקוטי התורות מתורתו של רבי נתן, מכאן מליקוטי הלכות. אז אנחנו מתחילים את עוד פי ב', והשם יסייע בעדינו, נספיק גם את פי ב' וגם את פי ג', ולפני תפילת מנחה בצהריים, ונזכה גם לפי דלת דפי, מחסד השם עלינו. כנגד עריכות הגלות של עכשיו, שנקרא גלות אדום, בחינת התגברות קליפת עמלק, שמרחיק את האדם מהשם יתברך כמו שמרחיק. טוב, לא צריך לפרט כמה המצב הוא לא מזהיר, נקרא לזה ככה, כל זה גלות אדום. אין עצה ואין חוכמה ואין תבונה, כי אם להרבות בתפילה ותחנונים וצעקות וזעקות ושבעות, להשם יתברך בלי שיעור וערך. עד ישקיף ויראה השם משמיים, נאמר במגילת איכה. כי תפילה למעלה מהכל וחולל כל החמישים שערים בקדושה. כן, זה נקודה ככה מעניינת מאוד, שאין שום תקווה אלא רק להתפלל. ופה שמדבר פה על תפילה, לא מדבר על תפילה כביכול קונבנציונלית, האורתודוקסית, שמתחיל באדון עולם ומסיים באחד ושמו אחד. כן, כן, תפילה מהלב, התבודדות, השתפכות הנפש, כלשון הספר, תפילה חדשה, כפי שכותב בכמה מקומות, שהמקטרגים נמצאים על המקומות הידועים, כלומר על הטקסט, על הזמנים הגבוהים של התפילה, המקטרגים נמצאים. מה שנקרא, בדרך הראשית, אתם יודעים שכל הנושאים שם, אתם מחכים שם בעיכול כדי לפגע. אבל כשאדם בא בדרך אלופית, בא בדרכים עוקפות, שאף אחד לא מכיר אותם, כי זה כל מיני תפילה אחרת, אז זה משהו אחר. ולכן, לפעמים שואלים, כאילו, את העניין של אמונה במשיח. האם כל אחד מאיתנו, מבחינת החפץ חיים, שכבר ישן עם הבגדים, הנעליים מכוונות לכיוון ירושלים, אומר, אני חייב להזדרז כי אני כהן, וכל רגע שמשיח יבוא, אני חייב להתאר ראשון בפרה אדומה. אני יכול להגיד לעצמי שזה לא ככה. אני מאמין שמשיח יבוא, אבל אם אני חי את האמונה הזאת ברמה המוחשית, כמו שיש בחלוקת דולרים שמפרסמים ביוטיוב, שהגיעה העורכת של עיתון ידיעות אחרונות, אז הרבי אומר לה, יש לך תפקיד חשוב בגאולה של עם ישראל, כי את תצטרכי להודיע לכל עם ישראל שמשיח הגיע. התפקידך, מה שנקרא, להשאיר את העמוד הראשי חלק, ולהכין כותרת, ברוך הבא מלך המשיח. אם את רואה בדקה ל-12, לחצות לילה, שזה זמן סגירת המערכת, שמשיח לא בא, אז תחליפי את הדברים האחרים על הפוליטיקה, הקואליציה, האופוזיציה וכל שאר מרין בישין וכולי. אבל מה העניין שלנו עם המשיח? שאני מבין, וזה אני מחד מבין, שהמצב הוא כך מסובך, שאין ברירה, שרק משיח יכול לסדר פה את העניינים, ועל זה צריך להתפלל. אז אותו דבר פה, גם במצב, הוא כנגד עריכות הגלות, התגברות קליפת עמלק, שמרחיק את האדם שדבר כמו שמרחיק, גם אם אתה לא יודע, אבל אתה מאמין שבסדר, המצב הוא כך מצב ביש ולא פשוט, שרק תפילה תוכל לעזור בעניין הזה. למה? מסביר רבי נתן, כי תפילה היא בחינת עדן עין לא רעתה. כן, וליקוטי מורה על סימן ח', שהוא שורש התורה, שמשם שורש כל מעיינות החוכמה של התורה הקדושה. כלומר, זה המרחב העדין, הממשק של המעבר מספירת החוכמה לספירת הבינה. בכתבי הריזה זה נקרא הבא ואימה אילאין, שהם תמיד ותמיד ביחד, יש להם ייחוד תדירי שאף פעם לא פוסק, בשונה מהזכר והנקבה. כי התפילה היא בחינת נתיב לא ידעו עית, בחינת שער החמישים, שאין מי שהשיג אותו. עליה העברים ארנבו, נכון? אומרים חז"ל, מה זה ארנבו? נון בו. שבעקבות זה הוא זכה להשגת שער הנון. היינו מי שעוסק בתפילה ומתחזק בכל עוז, להרבות בתפילות ושיחות בינו לבין קונו, הוא מעורר עין העליון, שהוא בחינת שער החמישים, בחינת נתיב לא ידעו עית, כי אין שום שכל שיוכל להשיג ולהבין עד היכן מגיע הכוח של תפילת ישראל, אפילו של הפחות שבפחותים. זה נקודה מאוד חשובה גם, אין שום שכל, השכל לא יכול להשיג ולהבין עד היכן מגיע הקור של תפילת ישראל, אפילו של הפחות שבפחותים, ולכן לאנשי השכל קשה להתפלל. אנשים שכלתניים, זה משעמם אותם, קל לזהות אותם בתפילה, הם באים לבית הכנסת בשבת עם המון המון ספרים, כן? העיקר מה שנקרא לברוח אל המקום האינטלקטואלי, המקום ההכרתי, במקום מה שנקרא מקום של להתבטל, פשוט לשבת ולקרוא תהילים, להתפלל מאומקא דליבא. למה? כי אין פה איזשהו רציונל. הוא אומר פה, כי אין שום שכל שיוכל להשיג ולהבין, אז איך מגיע הכוח של תפילת ישראל, לפי פחות ופחותים, זה למעלה מהשכל. מפרט מה שמתפלל כל אחד על צרות נפשו, שהוא רחוק מהשם יתברך. זה גם דגש מאוד חשוב, מה שכל אחד מתפלל על צרות נפשו.
זה תפילה שמגיע ממקום יותר אמיתי, אבל לא צריכה לפעמים.
נכון, מעל הנפש שלו. אז כמו שאתה אומר, בני, נכון, זה מאוד כאילו, הוא מדבר מהמקום שלו, אז הוא חי את זה. אבל הדגש פה זה לא רק זה, אלא שעל מה הוא מתפלל? הוא מתפלל על זה שהוא רחוק מהשם יתברך. הוא לא מתפלל על הצרות שלו בגשמיות, בעיות פרנסה, בעיות כאלה, בעיות אחרות שלא נדע. אלא מה באמת כואב לו? שהוא מרגיש שהוא רחוק מהשם יתברך. זאת הוא מתפלל להשם על זה שכמה הוא רוצה להיות קרוב וכמה קשה לו שהוא רחוק. כי אפילו המלאך הקדוש שמקבל תפילת ישראל וקושר מהם כתרים לקונו, ופתאום הוא רואה שהיהודי הפשוט ככה מתפלל על כמה וכואב לו כמה רחוק מהשם יתברך, אינו יודע להיכן להעלות הכתר הנורא הזה. רק הוא משביע אותו שיעלה מעצמו וישב בראש קונו, כמו שאמרו תמיד חלה לברכה. על כן בגאולה האחרונה כתיב, בבכי יבואו ובתחנונים אובילם. כי הגלות הזה הוא בבחינת ותרד פלאים, בחינת התגברות שער החמישים של הטומאה. על כן עיקר הגאולה השלמה של העתיד הוא רק על ידי התפילה, שגם הוא, שהוא גם כמבחינת שער החמישים כנ"ל. ולכן אומר פה, המלאך מקבל את התפילה. פתאום רואה תפילה שהיא לא תפילה על פרנסה, שאולי הוא יכול לסדר את זה, או תפילה על שלום בית, או תפילה על מציאת חן, או דברים כאלה. זו תפילה שיהודי אומר, מתמרמר, כואב לו על זה שרחוק מהשם יתברך, אומר, מלאך כוח הנבואה, אומר, טוב, יאללה, זה ישר משגר את זה, של הכתר של הקדוש ברוך הוא. ועל כן מגיע אולי האחרונה כתיב, בבכי ותחנונים מובילים. אבל בבכי יבואו, הוא אומר פה, לא. לכאורה, מה זה בבכי יבואו? שבגלל שכל הצרות של הגלות, כן, שהקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, עם ישראל יבואו לארץ מתוך, לא מתוך רצון, אלא מתוך חוסר ברירה, כמו שראינו. כן, בין אם זה באירופה, מה שהיה בשנות ה-40, בין אם זה בארצות הצפון אפריקה, בארצות המזרח, שמבין שזה כבר לא בטוח להישאר שם, אבל זה לא שבאו בהכרח מציונות, גם מציונות, אבל לא רק, גם מציאות של אין ברירה. אז אומר פה, בבכי יבואו ותחנונים מובילים, כי הגלות הוא בטרם פלאים, אז מה הם יבכו? הם יבכו על זה שבבכי יבואו ותחנונים מובילים, בבכי יבואו בגלל שהם בוכים לרחוק מהשם יתברך. כלומר, אפשר להגיד פה איזושהי מציאות ש... אם נגזר על האדם שיבכה, לפחות שמה הסיבה לבכי שלו? שהוא רחוק מהשם יתברך. ולא צרות ואיסורים של פוגרומים ודברים כאלה, לא עלינו. על כן עיקר הגאולה השלמה של העתיד, הוא רק על ידי תפילה. שגם מבחינת שער החמישים, כמו שאומר רבנו במקום אחר, שמשיח תתקן ומכבש את העולם בלי יריעה אחת. כן, מה הפך היום המעצמה למעצמה? ורוסיה, זאת הברית, סין, מה הפך למעצמה? או בזמנו רומא? זה לא איזשהו שיטת ממשל או אידיאל, זה צבא, זה כוח. והבנה שאם אתה לא תהיה איתם, אז יכולו לכבוש לעשות מה שהם רוצים, אז אין, או להזיק לך. ולכן, הוא אומר פה, לא, מה שיגרום למהפכה הגדולה זה התפילה. הוא רק על ידי תפילה שהוא גם כאן מבחינת שער החמישים כנ"ל, שזה למעלה מהשכל, מההיגיון, זה לא המערכת של השבע, של שבעה ימים וכו', שזה שבע כפול שבע 49, זה מה שרבנו השיג. שער החמישים זה מבחינת היובל, זה מבחינת מקום גבוה יותר. טוב, אז עד כאן עוד פי ב', בואו נתקדם לאות פי ג'. מעניין מחאה המבואר בדין חזקת קרקעות. כן, בדין חזקת קרקעות, מופיע בבא בתרא, פרק שלישי, חזקת הבתים, יש לנו דין שאם אדם לקחו לו את השדה, יש, נקרא לזה ככה, נגיד זה הפוך, יש דין שנקרא חזקת 3 שנים. אם אדם יושב בנחלה כלשהי 3 שנים, ואף אחד לא הביע מחאה, לא התמרמר, לא עשה הפגנות, לא צעק, אכלו לי, שתו לי, גנבו לי, זה הקרקע שלי, הוא לא שילם לי, הוא חטף וכו', אז שמע מינה שניחה לה, שהכל בסדר, זה נקרא חזקת 3 שנים, זה נכון לקרקעות, יש סוגי חזקות אחרות שלא ניכנס להם כרגע. אבל ברגע שיש מחאה, אפילו בדקה שלפני השעה שהוא הביע מחאה, אז זה שוב פעם ייפס את זה ל3 שנים הבאות, זה לא נחשב. עכשיו עוד שנה עושה במושא מחאה, זה שוב פעם מאפס את זה, כי מה זה אומר מחאה? זה גילוי דעת שלא נוח לי, אני לא מוכן, אני מביע מחאה, אני מזעזע, אז אני לא מסכים עם מה שקורה. גם אם אין בכוחי, כי אני חלש, לגרש ולהזיז את מי שפלש לשדה שלי, עצם זה שאני מביע מחאה, זה מבטל את יכולת החזקה שלו, יכולת ההחזקה שלו בשטח. מעניין מחאה, הרב ראם, ראש הישיבה מסביר תמיד בחתונות שהוא עורך, שזה בדיוק העניין של אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. תדבק לשוני לך גם אז גרם לא השאלה מה עושים חתים. מה העניין אם אשכחך ירושלים? מה זה שייך? הוא אומר זה מדין מחאה. יש לנו את הקרקע שלנו, שדוד המלך קנה, גורן הרבנה. נכון, נכון, יער בית השם מראש כל הערים. שזה בית המקדש, שזה הר הבית. ולצערנו אנחנו לא שולטים בו. כן, ונוחרים, וגם שואלים, מה שנקרא, מחקרים בו וכולי, שלא נדע. ולכן, זה שאנחנו אומרים, אם שכח ירושלים, לאורך כל הדור אנחנו מביאים לך, לא! לא שכחנו את ירושלים. לא שכחנו את קניין הגורל של הרבנה, של דוד המלך מהרבנה היבוסי, ולכן, אי אפשר לטעון מה, אתם כבר 2000 שנה לא נמצאים שם, לא אכפת לכם, לא מעניין אתכם.
אבל במקרה הזה לא צריך להגיד את זה בצורה, נקרא לזה ציבורית.
אז אני אומר, אז אומרים את זה בחתונה, שיש מניין, קבל עם ועדה, דווקא במקום הזה, אנחנו אומרים את זה בתפילה ולירושלים את השיעור, לא התייאשנו מזה. אז בואו נראה מה רבנו למד, רבי נתן למד, על פי רבנו, מעניין דיני מחאה. מעניין מחאה מבואר בדין חזקת קרקעות, שכל זמן שהוא מוכן, אז אין חזקת המחזיק מועילה כלום. כן, גם שולחן ערוך וכולי. מובן היטב, איך שצריך כל אדם להתחזק בכל פעם בתפילה ותחנונים והתבודדות, וצעקה על השם יתברך, יהיה איך שיהיה. יהיה איך שיהיה, אפילו אם עבור עליו מה. כי אפילו אם ראה שאינו פועל חס ושלום בתפילתו, ועד רבה, הרע מתגבר עליו ביותר, אף על פי כן ידע ויאמין שפועל בתפילתו בצעקתו. הוא מתפלל כבר הרבה זמן שיציל אותו מאיזשהו... איזשהו חטא מסוים, שיציל אותו מאיזשהו מאבק מסוים, שיציל אותו מדברים שמפריעים לו.
זה מבחינת פשוט, הרעיון הזה זה מבחינת של, אם אני ממשיך להתפלל, כאילו אני סוג של מבטא את החזקה של הדברים הרעיים שקורים,
לא, אני אומר, שאתה מתפלל, אתה אומר, אדם מתפלל ומרגיש, זה לא עוזר, הרעיה, הוא ממשיך ליפול.
לא, אם אתה מרגיש שזה לא עוזר, זה כאילו מחאה על ה... על הדברים הרעים,
משהו
כזה,
והם
לא משתרשים.
זה בדיוק הנקודה. אתה לא עובר על זה לסדר הדין. מה זה דין מחאה? אתה לא משלים עם המציאות. איך יכול להיות? זה שדה שלי, קיבלתי מאבא, שקיבל מסבא, שקיבל עוד מיהושע בן נון שחילק את הארץ בגורל. אוקיי? מה פתאום? זה שאתה יותר חזק ויש לך אקדח, לקחת ואהבת אותי. אז אני לא משלים עם מצב. אני כל בוקר בא ואומר, גייוולד, גייוולד, לקחו לי את השדה. האם זה עוזר לי? האם זה מקדם אותי? לא. עד שאני לא יותר חזק ממנו, אני לא יכול להעיף אותו. אבל לכאורה אתה מבין את זה. הוא אומר, לא, אדם מתפלא שיחזור השדה שלו. אז לכאורה אומר, אבל זה לא עובד, שורה תחתונה, השדה לא נשאר אצלי. כמה פעמים התפללתי, ולירושלים בך ברחמים תשוב, ותשכון בתוכה, כלומר, קודש הקודשים כאשר דיברת, ובני אותה וכל בניהם, וכיסא לי בחמת התחיל, ואומר, נו, ולא הולך. זה לא הולך, כביכול. הוא אומר, לא, עצם זה שהתפללתי, זה אומר שאני, הבעתי מך, שאני לא משלים עם המצב. אותו דבר פה, אני לא אדיש. עד רבה, כן? אפילו הרע מתגבר עליו יותר, אפי כן ידע ויאמין שפועל עובד פשוטו וצעקתו. גם אם זה לא בצורה פרקטית, אבל זה כן בצורה של דין מחאה, שעצם זה שאני צועק, זה מבטל את היכולת של המחזיק שלא כדין, של היצרה שמחזיק בלב שלי שלא כדין, זה מבטל את היכולת להגיד, הלב שלא ברשותי. אני כבר מסתובב, זאת אומרת, זה כבר שלי וכולי. והראיה, אם זה לא היה שלי, הוא היה צריך לעשות מחאה ולצעוק. הנקודה הזאת של האדישות זה נקודה מאוד חשובה. שגם אם אני לא יכול לשנות משהו, אני לא נשאר אדיש כלפיו. שפעם הזמינו את החפץ חיים, רבן של כל בני הגולה, הזמינו אותו לווילנה. שבת בווילנה, העיר היהודית הגדולה, שהיה בה מאות ואלפי יהודים. חפץ חיים יצא מהבית כנסת אחרי קבלת שבת והזדעזע. הוא ראה שם יהודים שמחללים שבת. עיר הגדולה, חפץ חיים באמירדים ועירה קטנה, והוא ראה שם יהודים שמחללים שבת, לא פחות ולא יותר. התחיל לבכות, שבס, איליגר, שבס, שבס, קוידש, ממש הזדעזע. כעבור שנה או שנתיים, שוב פעם הזמין את החפץ חיים בשבת בווילנה. הוא יצא מבית הכנסת לקבלת שבת, ושוב פעם הוא רואה יהודים, נוסעים בשבת, ושוב פעם בוכה, שבס, אמרו לו, רבנו, מה הקטע? זה כבר לא חדש לך, אתה כבר יודע שיהודים חללים שבת. הוא אומר, אני בוכה על זה שזה לא כואב לי. כמו שזה כאב לי לפני שנתיים, הפעם הראשונה שראיתי את זה. כלומר, הוא כואב, אבל שזה כבר לא כואב לו. כלומר, הוא מביע מחאה. האם זה יעזור לו? לא, והראיה, כי זה לא כואב לו פעם שמה, אבל הוא אומר, אני לא אדיש, אני לא עובר על זה לסדר היום.
אפשר, אבל מתוך התפילה הזאת, כאילו, אפשר להיפתח
אולי
יותר אפילו.
הלוואי, הלוואי שאפשר להיפתח יותר, אבל זה בדיוק הנקודה. אתה חושב שהתפילה לא פועלת. הנה, הראיה, אני אמרתי, תזוז, תסתלק מפה, פולש אכזר. זה השדה שלי, הוא אומר לו, תעוף מפה, אתה מפריע לי. כפי שאני מראה לך איזשהו, כן, מעיף עליך איזשהו תריך. הוא אומר לו, לא, זה פועל, כי אתה מפעיל פה דין המחאה. כי על כל פנים צעקתו ותפילתו הוא בחינת מחאה. כנ"ל, כי קדושת כל אחד מישראל הוא בחינת קדושת ארץ ישראל. וכשהרבי תיגבר על האדם בתאוות ומידות רעות, וזה בחינת שרוצים לגרשו חס ושלום להסתפח, כן, מלהסתפח בנחלת השם שהוא ארץ ישראל. וכל מה שחותר לשוב לקדושתו, אל מניחים אותו מעוצם ההתגברות שמתגרין בו, והוא אינו מתגבר נגדם כראוי. ועל כן, כשמתגבר, אף על פי כן בתפילה הוא צקה לשם יתברך, אזי לא יוכלו לגרש ולכבוש חלקו בארץ ישראל חס ושלום בשום אופן. למה? כי תפילתו וצעקתו הוא בחינת מחאה, שעל ידי זה אין יכולים עשית רעך להחזיק בנחתו חס ושלום בשום אופן, כי אין חזקה מועלת כי יש מחאה נגדה. כלומר, הדגש פה לא להיות אדיש, לא להשלים עם מציאות שהיא לא אידיאלית בקדושה, לא להשלים עם מציאות שאני לא יכול להתפלל. זוכר בחלקים מסוימים אחרי שלי בצבא, בעיקר לא הייתה לי אפשרות להתפלל, הייתי מתפלל ממש כמה דקות, וגם זה לפעמים למערכת הראשית של רביעה בכמה חלקים ביום. לא הייתה לי אפשרות להתפלל תפילת שחרית, אפילו לא תפילת שחרית סטנדרטית של חצי שעה 40 דקות, לא הייתה לי את האפשרות, אבל זה כאב לי. והייתי בהתבודדות, אומר, ריבונו של עולם, שאני אזכה להתפלל לך וללמוד כמו שאני רוצה וכולי וכולי וכולי. כלומר, עצם זה שזה כואב, זה אומר שאתה לא משלים עם רוע הגזרה. איך אנחנו, למשל, רואים בקרקסים, וזה פחות רווח. פעם קרקס היה מציאות של כמה משפחות שנודדות עם כל האוהל מפורק והכל, והשאלה הגדולה הייתה, איך הם, מה שנקרא, גורמים לפיל שהוא לא יברח? הרי הפיל זה חיה ששוקלת כמה טונות, למה אתה יכול לקשור אותה? נכון, אז זה בדיוק מה שעושים, שהפיל נולד ככה צעיר, כולה 180 קילו, כן, 10 פעמים חי, קושרים אותו לסדר גדול ששוקל חצי טון, והוא מנסה ומתמרד וקופט, אבל הוא קשור ולא מצליח. ואז אחרי זה שהוא כבר גדול גדול גדול, שוב פעם קושרים אותו לאותו סלע, ואף על פי שהוא רק יעשה מה שנקרא תנועה קלה, הוא יזיד, הוא אפילו לא מנסה כבר יתייאש לגמרי. זה בדיוק מה שאומר, בא להגיד לך הצד השני, עזוב, התפילות שלך לא פועלות, לא שוות, אם אתה בא מלוכלך ומיואש ואתה לא מכוון ואתה לא... קיצר, אין שום מצב שהתפילה שלך תפעל ותעשה משהו. אומרים פה, לא. גם אם אתה לא מרגיש, אל תהיה אדיש. אל תשלים עם רוע המצב. ועצם זה שאתה מתמודד, אומר, ריבונו של עולם, אני רוצה יותר. אני לא מסתפק בהתחלת את הגאולה. אני לא מסתפק בכותל המערבי, בירושלים המערבית. אני רוצה בית המקדש. אני רוצה קודש קודשים. אני רוצה קרובים מאורים זה בזה. אני רוצה כהן גדול בקודש הקודשים, אני רוצה חטאות פנימיות והזעות והכל. וגם אם עכשיו המציאות לא מאפשרת את זה, ובלגן, ויש מה שנקרא כאלה שמונים מזה, גם מבית וגם מבחוץ, אני לא מתייאש. אני מביע מחיים, משכחי ירושלים, לא מתייאש מקניין הגורן של דוד המלך מהרבנה היבוסי, לא מתייאש, כן? אם לא על ירושלים, על ראש שמחתי, אני מתעקש על זה. וזה הנקודה החשובה, לא להיות אדיש. לא לעבור לסדר היום. וגם מה שאנחנו עושים זה רק לצעוק ולהתמרמר, עדיין אוי ואבוי אם יהיה מצב שזה כבר לא כואב לי. כן, אם אדם שנקרא, לא עלינו, הולך ברחוב ורואה איזשהו מראה לא צנוע, אז הוא אומר, איך הגעתי למצב כזה? הוא מזדעזע. כן, לא יהיה כן, לא מקובל. אם זה פעם שנייה ופעם שנייה ופעם רביעית, בסוף לא. אז גם אם אדם אבל מגיע בעצם שהוא כבר לא יכול להפסיק, זה עדיין, אבל ריבונו של עולם, אני רוצה להפסיק. כלומר, אני לא משלים עם זה, אוקיי? משל, למה הדבר דומה? לאדם שהוא מכור, לצורך העניין, לא עלינו לסיגריות. עכשיו, הוא יודע שזה אורגות, אבל הוא מכור. הוא אומר, ריבונו של עולם, תעזור לי להפיק לאשר. אני מנסה, הוא מנסה כל פעם להפיק ונכשל. אבל לפחות הוא מנסה. הוא מנסה, 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 ואם הוא ימשיך לנסות ולא יתייאש, ובסוף המחאה תעשה לחץ ציבורי. ויעיפו את היצר הרע, יעיפו את מי שהשתלט על השדה של שלא כדין, ויציעו אותו. ושאדם לא יחשוב במשוואה השכלתנית, כמו בפסקה פ"ב, ששכלתנים כשאני מתפלל, שאם בשורה התחתונה, בשורה התחתונה. ככה מפה של ביקור צלימי אומר, בשורה התחתונה, בשורה התחתונה. כי מה שקובע בשורה התחתונה זה אך ורק השורה התחתונה. אבל פה זה לא נכון, כי בשורה התחתונה הוא מתפלל, מתפלל, ועדיין נכשל, עדיין נופל, עדיין לא מצליח, עדיין האדם האלים יושב לו על השדה, גזל לו את השדה. אומר, לא, אנחנו לא נמדדים רק בשורה התחתונה, אנחנו נמדדים גם בתהליך. ועצם זה שאדם הוא לא אדיש. שהוא מביע מחאה, זה מראה שזה חשוב לו, וזה יפעל יותר מהכל, בעזרת השם. אז סיימנו, זכינו לסיים גם את עוד פי ב', גם את פי ג', מה שנקרא, נעצור פה. איי, 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 אמן ואמן.